שלום לכל המאזינים וברוכים הבאים לפרק נוסף של גרין ניוז. כאן צחי ספונד ואיתי עמית לב גולדשטיין. היי עמית.
אהלן צחי, מה שלומך היום?
בסדר גמור. בפרק היום אנחנו הולכים לדבר על איך מחשבות ורגשות משפיעים על הגוף.
מעניין.
בגלל זה אני משתדל להיות עם מחשבות חיוביות היום במיוחד.
חשוב מאוד.
ולטובת הנושא אנחנו שמחים לארח את מיכל מילגרום מור. היי מיכל.
היי, איזה כיף להיות פה.
תודה שבאת.
מיכל היא מייסדת שינוי מתוך גדילה, בית הספר הגבוה לתודעה מתחדשת, בראי מסע הנשמה. נכון? דייקתי?
לגמרי, מדויק.
אנחנו תמיד מתחילים עם האורחים שלנו ושואלים אותם איך הם הגיעו לעסוק בתחום שלהם, אז אני אשמח לשמוע ממך איך הגעת לעסוק בעולם הרוח.
אני ממש מקווה שיש לך 4 שעות כל פרק, כי אצלי זה סיפור ממש, ממש ארוך. היום בדיעבד אני יכולה להגיד שנולדתי ככה. נולדתי ילדה ערה, שרואה דברים, מרגישה דברים, מדברת עם מתים, אבל לא נולדתי במקום המאפשר של זה. נולדתי להורים מאוד קונבנציונליים, במושב מאוד במרכז הארץ. הכי לא תואם את הילדה שהייתי, קראו לי, אמרו לי דמיון מפותח, הילדה יש לה דמיונות למיניהם, אפילו חשבתי שאני שקרנית וממציאה דברים, זה היה מהילדות שלי, מרוב שהדחקתי את זה, זה היה יוצא לי בחלומות, היו לי סיוטים בלילה ברמה כזו גדולה, שבבית ספר, בתיכון, ידעו שיש לי סיוטים בלילה, ואני עלולה לא להגיע למבחן, כי יש לי סיוט בלילה ברמה כזאת. כמובן שניצלתי את זה לטובתי, ואם לא למדתי למבחן, הייתי אומרת, היה לי סיוט בלילה, אני נורא מתנצלת. אבל כך זה היה כל שנות הילדות שלי. בגיל 21 השתחררתי מהצבא. חגיגת ההשתחררות מהצבא היה, מה שאני לא עושה היום, הייתה חגיגת סמים נחמדה. לקחתי אקסטזי. כמו כל בת 21 ממוצעת תל אביבית, ואז אלוהים דיבר איתי, הוא אמר לי שכל הילדות שלי הייתה לא חרטה, אלא זה היה אמת לאמיתה, וכמובן כשנגמר ההשפעה אמרתי די, זה הכל היה סמים, זה שטויות במיץ עגבניות.
מה זה כמו מוות קליני עברת?
לא, לא, לא עברתי מוות קליני. פשוט תוך כדי החוויה של הסמים, כאילו, הרי מה עושה כאלה סמים? הם מנקים את כל העקבות. ואז הייתי במקום של התמסרות טוטלית, ושמעתי של נעליך מעל רגליך שכזה, וזה מה שנאמר לי, וכשזה נגמר אמרתי, חרטה זה היה סמים, הכל שטויות, אני לא מאמינה לכלום.
שמעתי,
זה היה ממש, אבל זה היה loud and clear, לא היה אפשר להתעלם מזה, אבל זה כמובן היה, לא עזר לי לקבל ביטחון בעניין, אבל זה כן התחיל איזשהו תהליך, שבתהליך הזה כבר התחלתי קצת להיפתח, בהתחלה למיסטיקה בכלל, התחלתי ככה לקרוא בקלפים ודברים כאלה, פשוט כי רציתי לדעת אם הוא התקשר אליי כן או לא, זה היה רמת העומק, ומהר מאוד משהו פנימי אמר לי שניבוי עתידות זה לא זה, ומצאתי את עצמי משחקת עם קלפי טארוט, ודבר הוביל לדבר ודבר הוביל לדבר, לקח לי המון 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 שנים, עד שנתתי לזה שם, כי בפועל כבר בגיל 21 כבר הגעתי, התחלתי לקבל אנשים. לקח לי המון 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 זמן להגיד שלא צריך עבודה נוספת, אפשר גם להתעסק רק בזה. הקלפים הלכו בשלב מסוים, סיימו את תפקידם, והקישוטים סיימו את תפקידם, ובמהלך הדרך עברתי תהליך מאוד משמעותי, אפרופו מוות, מוות מלידה מחדש, לא מוות קליני, לא כלום, אלא פשוט התפרקות הקיים, וההתפרקות הזאת הביאה איתה איזשהו תהליך עומק מאוד משמעותי, שלמדתי שם, אני ממש עושה, מה זה בקצרה? כאילו אני רצה קילומטראז' של כל פרט שאני יכולה לעצור עליו, הוא סיפור של 4 שעות, שבעצם שם עברתי תהליך עומק מאוד משמעותי, שנקרא אני מאמינה לעצמי, ואני מאמינה לעצמי הוא בעצם תהליך אחר מה אני מאמינה בעצמי, תוך כדי סדנה שהייתי בה, תוך כדי חוויה שאני כבר אחרי קליניקה מפוצצת מטופלים, מופיעה ברדיו, טלוויזיה, אינסוף מקומות, מנהלת פורומים, אז עוד לא היה פייסבוק, מנהלת פורומים, עושה כל מיני דברים, מאוד נחשבת בתחומי, המתנה של 3 חודשים מראש, קורסים, עניינים בטיחים, מתרסקת, ההתרסקות הזאת באה עם גירושים, התרסקות הזאת באה עם איזה שחרור, מאיזשהו קבוצה שהייתי משוייכת אליה, מחליטה לאט לאט ללכת למקומות רק שלא יודעים מי אני ובשושו, מגיעה לאיזושהי סדנה, בסדנה הזאת אהובת ליבי גלית בר יוסף עושה איזשהו תרגיל, בתרגיל היא אומרת, תרגול פירוק העשי, מפרק אותך מכל הכיוונים, והיא אומרת, ועכשיו אתם תקבלו תקשור, ואני מסתכלת ואומרת, באמא שלך, כאילו אני לא ככה צמים כבר כל כך הרבה שנים, ואז אני שומעת שוב, loud and clear, את המשפט, האם את מוכנה להאמין לעצמך? ואני עוד מתקנת בפולניות יתרה, ואומרת, מה להאמין לעצמי? להאמין בעצמי? לא אומרים ככה, ואני שומעת ממש כל, האם את מוכנה להאמין לעצמך? וברגע שאני אומרת כן, וצריך להבין, זה בא בתוך סביבה שהיא, אחרי שאתה בתוך תהליכים, אתה בהתמסרות, הגוף בהתמסרות, הכל, אני מקבלת חתיכת תקשור, על מי אני, מה התפקיד שלי ביקום, על זה שכל הילדות שלי באמת לא הייתה אחרת, אלא אמת לאמיתה, על זה שכל הידע שיש לי מהיום שנולדתי, על איך בנוי הנשמה, איך בנוי, סליחה, מסע הנשמה, איך הנשמה עובדת ואיך עובדת המערכת הרגשית, שיש לי ידע שמעולם לא למדתי אותו, ואני לא ידעתי מאיפה הוא בא, הוא אמת לחלוטין, אני ממש מקבלת חותמת, ואני יוצאת מתוך התקשור הזה בשוק, ואז גלית מבקשת שכולם יספרו מה היה, ואני רק אחרי שאני עסוקה בלהסתיר את עצמי, אומרת אין מצב שאני מספרת כזה דבר, ואז אני מספרת גרסה מאוד מאוד לייט ועדינה של מה שהיה שם, ואיך שאני מספרת את זה, כל הגוף שלי נכנס לפרקוסים, אני ממש מקבלת כמו התקף פרקינסון, קוראים לזה שחרור קונדליני, אני ממש נכנסת להתקף, ואני לא יודעת מה קורה, וגלית משכיבה אותי, וצריך להבין, יש שם איזה 30 איש נוספים, ואני רק מנסה להסתיר את עצמי, וביטום אני עושה כזו הצגה, ואז חצי גוף שלי, אומר די מיכל, כמה תשומת לב עצחה, כאילו מה נסגר, ובחצי השני, אני עוברת חתיכת הערה, אני רואה את הבריאה, איך היא נוצרה, איך נוצרו בעלי החיים, איך נוצר האדם, איך, אני מקבלת חיזיון ברמות פסיכיות, וברמה כזאת שניגשת אליי אחת ההלפריות שלה כדי לעזור לי, ואני אומרת לה, אל תגשי אליי, כי הייתי אמא שלך בגלגול אחר, ונטשתי אותך בגיל ככה וככה, ואני נותנת אינפורמציה, והיא יוצאת בבת אחת, תורק את הדלת ויוצאת לפקוט, מסתבר שבגלגול הנוכחי קרה לה בדיוק את אותו דבר, כשאני אמרתי לה תוך כדי הטרנס שלי, וזה בעצם היה, זה לא תחילת הדרך הרוחנית שלי, כבר הייתי מורה נחשבת, אבל זה הייתה האפגרייד המאוד מאוד גדול שעשיתי, מאז חוויתי עוד מלא פעמים הערות, בלי סמים, בלי צורך לעשות את כל הפרקוסים.
זה דברים שאפשר ללמוד, או שזה פשוט אנשים עם יכולת מסוימת?
קודם כל, לתפיסתי, זה, וזה גם מה שאני מלמדת כל הזמן, אין לי שום פטנט אחר. זה משהו שקיים בכולם. כולנו נולדים עם ידע שאנחנו לא יודעים להסביר מאיפה הוא מגיע. לכולנו יש, אנחנו נורא מחפשים את האחיזה בחוץ, אפרופו להאמין בעצמי, שזה מבחוץ לבפנים, במקום להאמין לעצמי, שזה פשוט החלטה להאמין לידע שנמצא בתוכי, ואז אנחנו מחפשים מחקרים, אנחנו מחפשים דברים, אנחנו מחפשים את האחיזה החיצונית, אבל לכולנו יש ידע כזה, שאין לנו לכאורה הסבר מאיפה הוא מגיע, והדבר היחיד שמבדל אותי, זה שפשוט אני מתאמנת על זה כבר 50 שנה, אבל זה משהו שכולם יכולים, זה לא סתם, יש כרגע התעוררות עוצמתית של עולם התודעה וה-well-being והרוח, לא סתם זה הופך להיות ההייטק של פעם, זה בגלל שאנחנו כולנו מתעוררים, בגלל התדרים שמשתנים בבריאה, בגלל התקופה שאנחנו נמצאים, אנחנו כולנו מתעוררים ליכולת המאוד מאוד טבעית שקיימת בתוכנו, וכולם יכולים לעשות את זה. כמו כל דבר, כמו כל חדר כושר, צריך להתאמן, ולכן לשאלתך אם אפשר ללמוד, כן, אפשר ללמוד את זה, אבל זה בעצם לתש יעלום. זאת אומרת, החומר כבר נמצא, זה רק להוריד לו את מה שמפריע.
אנחנו באמת, וואו, זה נשמע, קודם כל מאוד מרתק, נכון עמית?
לגמרי.
ואנחנו באמת, הפודקאסט שלנו בבית של לחקור איך אנחנו יכולים לעשות ריפוי לגוף ולנפש, אז בעזרת השיטות שלך, זה יכול להוביל גם לריפוי פיזי בסוף, מישהו מגיע עם מחלה, ועושה עבודה כזאת ברמת התודעה?
אז קודם כל אני אומר שלהתעסק בגוף ונפש זה רק חלק מהסיפור, אוקיי? כי בפועל הגוף לא מושפע מהנפש, הגוף מושפע מהנשמה, אוקיי? נשמה היא חלק מאוד משמעותי בתהליך ההתפתחות שלנו. ואולי שנייה נסביר שנייה מה ההבדל בין המושגים בין נשמה לנפש, כי יש הרבה אנשים שלא מכירים את המושג, במיוחד שבאנגלית זה נקרא אותו דבר, זה סול, אוקיי? אבל הנשמה שלנו היא בעצם החלק הגבוה שלנו, החלק אולי אפילו נקרא לו האלמותי, אוקיי? אז זה שלאורך כל התקופות חיים שלנו, ושנייה אני תכף אגיד מילה על גלגולים, לאורך כל תקופות החיים שלנו נשאר קבוע. זאת אומרת, הנשמה היא החלק לא משנה מה אנחנו, כשאנחנו מסיימים, כשאנחנו מתים, הנשמה עולה למעלה, נכון? כולם אומרים את זה, גם אם אנחנו לא מאמינים בגלגולים. אז החלק הזה שעולה למעלה, הוא החלק האלמותי, הוא החלק שמחזיק את המהות האינסופית של מי שאנחנו, במילים הכי פשוטות בעולם, את התפקיד שלנו, את החלק הנשמתי שאנחנו, כמו שבגוף שלנו יש יד, יד יש לה תפקיד כיד, יש לה הרבה מאוד משמעות, היא מחוברת לכל הגוף, אבל היא יד, אוקיי? וגם ברמת הנשמות יש כל מיני תפקידים, אבל זו נשמה, היא לא תלויה בשום דבר, היא מתקיימת בכל מקרה, היא אלמותית, בין אם היא נמצאת בתוך הגוף במהלך חיים, ובין אם לא. נפש הוא החלק שמחבר בין הנשמה האלמותית לבין הגוף הפיזי. זאת אומרת, הנפש שלי מורכבת מהנשמה שלי ומהגוף. במפגש בין הנשמה לבין הגוף נוצרת נפש. ואז שם יש אופי, שם יש מהות, זאת אומרת, שם יש גם שיעורים או כל מיני תפיסות, או כל מיני תפיסות על עצמי שנובעות מתוך המפגש, כמו לדוגמה דימוי גוף, ערך עצמי ואין סוף דברים. הנפש שלנו אימותית, זאת אומרת, אנחנו מסיימים את החיים האלה, okay? והנפש מסיימת איתנו. הנשמה, הגוף מסיים איתנו, הנשמה היא תמיד חלק שמתגלגל, הוא אלמותי לחלוטין. אז קודם כל, חד משמעית כן, יש קשר, בגלל שהנפש היא המפגש בין הנשמה. ונשמה מגיעה לכאן לא סתם, נשמה בוחרת להיוולד, זו בחירה מודעת להיוולד, ואם אני בוחרת להיוולד, אז לנשמה יש מטרות, אבל רק שבריר שנייה, אני רק רוצה לומר לכל אותם אלה ששנייה ככה מרימים גבה ואומרים, רגע, אני לא מאמין לכל אחרת הזה גלגול נשמות וכאלה, אז אני קודם כל יכולה להגיד ש... המון שנים לא האמנתי לכל החרטע הזה גלגול נשמות, אף שהייתי רואה מתים, וזה היה כאילו ברור לי, loud and clear, עדיין לא האמנתי לכל החרטע הזה, אבל צריך להבין איך עובד נפש האדם, אפרופו ואיך עובד האדם, כדי להבין למה יש הוכחה לגלגולי נשמות, מעבר לכל אותם אלה שחווים חוויות חוץ גופיות, ואין סוף מחקרים יש בעולם על החוויות, על המוות קליני, אפרופו וכדומה, אבל ברמת הפשט, אנחנו יצור שלומד מתוך חיקוי, נכון? למה יש טרנדים בטיק טוק, באינסטוש? כי אנחנו כולנו מחכים אחד את השני. ואיך אנחנו מלמדים תינוק, לדוגמה, אנחנו אומרים לו, אור, נכון? ומצביעים על אור, כי אנחנו יודעים שהילד יחכה אותנו ויאמר אור. זאת אומרת, אנחנו גם, המילה היותר יפה של חיקוי היא השראה. אנחנו גם מתפתחים מתוך השראה, נכון? אנחנו לוקחים לעצמנו איזה דמות, לא סתם נאמר, עשה לך רב, אוקיי? ואנחנו מתפתחים מתוך השראה. אז זה המנגנון האנושי המאוד טבעי של ההתפתחות שלנו. אם היינו נולדים באמת דף חלק, אז כבר היה את המישהו החכם הזה, שהיה מוצא את הטכניקה המושלמת, באיך למצוא את זוגיות מושלמת, וכולנו כבר מזמן היינו מתיישרים אליו ומחכים אותו. ואם היינו נולדים דף חלק, אז היה את הזה שהיה אומר... 10 הצעדים המושלמים לעסק מוצלח, אוקיי? וכבר כולנו היינו מתיישרים אליו. ויותר מזה, במשפחות, לא היה ילד אחד שמתנהג ככה, וילד אחר שמתנהג ככה, כי הוא קיבל את אותו הורות. זאת אומרת, בכל מהלך חיינו שזורות ההוכחות לזה שאנחנו לא נולדים דף חלק.
פצת לי פה מלא מחשבות, וואו.
אז אני מאוד, אתה יודע, אני עוסקת בתודעה וברוח.
זה נשמע לי מאוד הגיוני. בגלל זה אני מציין.
אז אני יכולה להגיד לך שאחד הדברים שאני מאוד עוסקת בו זה רוחניות פרקטית, אוקיי? כאילו אותי לא מעניין, גם הקורסים שלי נקראים שמיים בארץ, אוקיי? זאת אומרת, לא מעניין אותי להיות בארי קרישנה ולעשות כל היום אור ואהבה, זה לא רלוונטי, כי החיים מתנרחשים פה. אנחנו באנו להיות בהגשמה, לא בהרחנה, אוקיי? ולכן כל הכלים, כל ה... פתיחה של ההבנה והתודעה לא נועדה כדי שנשב כל היום בלבן, ואין לי בעיה עם לבן, אבל שנשב ונגיד, נור ואהבה, זה לא זה. זה המטרה של החיבור עם הנשמה שלנו, להבין מה זה המסע הנשמתי שלנו, אפרופו תכף אני שנייה אלך למקום ששאלת עליו, הוא בעצם כדי להשמיש את החיבור לנשמה לכלים פרקטיים, רוחניים, תודעתיים. מחלה, דרך אגב, זה מרחק מהנשמה. כשאני מתרחקת מהמקור הנשמתי שלי ומסרבת ללמוד משהו, איזשהו קונפליקט שנמצא בתוכי, בסופו של דבר הוא יגולם כמחלה. אפרופו גוף נפש. עכשיו, לשמחתי, היום כבר המרחב הקונבנציונלי יותר ויותר מאשר את הדברים האלה, כי היום לדוגמה רפואת האור כבר ברור שהיא נפשית, זאת אומרת כבר אתה הולך לרופא אור הכי קונבנציונלי בעולם, הוא כבר אומר לך ברור, צריך את בלחץ, הוא ישאל אותך ישר את בלחץ, אוקיי? אבל היום גם ברפואת סרטן יש כבר אין סוף מחקרים על הקשר, בתל השומר יש מערכת שיושבת ונותנת רפואה אינטגרטיבית, כאילו כדי לתת מענה גם על הקשר בין הנפש, אוקיי, לבין התוצר. העניין הוא שזה יושב עוד עמוק פנימה, זה יושב ברובד הנשמתי.
אז השאלה אם נגיד אני חולה היום בעולם הזה, אז זה קשור גם למשהו שחוויתי בגלגול קודם, או שזה נגיד סימן שאני צריך לעזוב את העבודה, להחליף זוגיות?
כל התשובות נכונות. צריך לבדוק על מה זה יושב בדיוק. אוקיי, מלא פעמים, יש ספר יפהיפה שנקרא מסע הנשמות של דוקטור מייקל ניוטון. אחד הסיבות שאני אוהבת את הספר הזה, היה שכשמצאתי אותו אמרתי, סוף כל סוף מישהו כתב את מה שרץ לי בראש, כי חשבתי שאני מחרטטת. ומה שמאוד יפה בספר הזה, יש גם את שיעורים משורשים בזמן, מה שמאוד יפה בספר הזה, שזה בכלל פסיכיאטר, שהקשר בינו לבין רוח מקרי לחלוטין. הוא פשוט עסק ברגרסיה, במה שנקרא שחזור ילדות, כחלק מהשיטת טיפול, סוג של היפנוזה, לא היפנוזה, בסוג של היפנוזה, ומה שקרה לו בלי כוונה היה שאנשים ברחו לו לא לילדות, לא לרחם, אלא לבין הגלגולים. והספר הזה, שהוא בן 20 ומשהו, מתאר סיפורי מקרה על איך אנשים עם צליעה לדוגמה רואים ממש שבגלגול אחר כי הם קיבלו הם מתו מתוך מוות של נגיד חרב בירך, אוקיי? ממש רואים עדויות שזה מדהים לראות את הקשר. ומה שיפה בספר הזה שבגלל שהוא לא רוחני אז הוא סופר סקפטי, אז הוא כותב את הכל מתוך עיניים ממש בוחנות, הוא לא מקבל כל דבר כהורים ותומים, והוא ממש מטיל ספק, והוא מקבל עוד ועוד הכחות, וזה יפה יפה, וזה מתאים לאנשים כמוני, שצריכים רגליים על הקרקע. אז זה צד אחד. יחד עם זאת, כשאני מושך קונפליקט מתמשך, של הימנעות מהתפתחות, אני פשוט יוצר בחיים שלי תקיעות, היא יוצרת לכידות אנרגיה, ממש, כאילו האנרגיה נלכדת, זה כמו לדוגמה, לא להברר את הבית המון זמן. אוקיי? ביום הראשון זה יהיה סבבה, ביום השני זה יהיה סבבה, ביום החמישי, ביום אחרי חודש, אי אפשר להיכנס אליך הביתה. בטח אם יש שם איזה גרב שרוחה על הרצפה, זה לא יקרה, ובשלב מסוים הבית יהיה מחניק שלא יהיה אפשר לנשום שם. וזה קורה אותו דבר, הדבר הזה קורה אצלנו גם בתוכנו, כי הפעולה שקורית לנו, כשאנחנו נמנעים ממשהו, אנחנו, פרויד דיבר על זה מלא, אנחנו לוקחים את זה לתוכנו, ואנחנו משתמשים בהמון כוח והמון אנרגיה כדי להדחיק את זה מעצמנו. אנחנו ממש דוחפים את זה לרמות העמוקות של המערכת הלא מודעת. תת מודע, דרך אגב, זה רק חלק מהמערכת הלא מודעת. תת מודע היא רק 8 רמות של המערכת הלא מודעת. יש עוד 64 רמות של המערכת הלא מודעת, ואנחנו בלי לדעת דוחפים את זה עמוק עמוק פנימה, ומשקיעים המון אנרגיה כדי להימנע. נתת דוגמה מקודם של אני צריכה לעזוב עבודה ואני נמנעת. תחשוב כמה אנרגיה מופעלת בתוכי כדי להתמודד עם הידיעה העמוקה הזאת שאני צריכה לעזוב את העבודה. עם הידיעה העמוקה הזאת שאני צריכה לעזוב את הבחור שאני חיה איתו. כמה אנרגיה מושקעת בתוכי כדי להדחיק את זה, וכל האנרגיה הזאת יוצרת בתוך הבית הזה שנקרא הגוף שלי לכידות אנרגיה, ולכידות אנרגיה לאורך זמן פשוט סליחה מסריחה. וכשהיא מסריחה היא מתחילה לייצר רעלים, ואז הרעלים האלה פשוט מופיעים לנו בתוך הגוף.
הייתי שם הרבה שנים, גם במערכת זוגית וגם במקום עבודה. וזה כל כך נכון, ומרגישים את זה, זה לוקח זמן, כמה שנים טובות, אבל מרגישים את זה, והיום תודה לאל אני במקום אחר, ובזכות עבודה כזו, באמת על נפש ולהתחבר לעצמי, אז אני מאוד מתחבר למה שלומר.
השיעורים הכי גדולים של נשמות של אנשים שצריכים להוביל אחרים אחריהם, ונדמה לנו שזה כולם, אבל זה לא, יושבים על פרנסה וזוגיות. אוקיי? אני חזור את זה עוד פעם. אחד הדרכים לדעת שאתם נשמות שנועדתם להוביל אחרים, זה שיש לכם שיעורים משמעותיים בפרנסה או בזוגיות. עכשיו, פרנסה זה על נגזרותיה, יכול להיות שיש לי כסף, אבל אני כאילו נמצא במקום שאני לא אוהב להיות בו, אוקיי? ונדמה לנו שזה השיעורים של כל האנושות כולה, ממש לא. זה שיעור מאוד אינדיבידואלי.
וואו, טוב, זה מאוד עמוק, צריך להקל את זה רגע. רציתי גם לשאול על ילדים, כי נגיד אנחנו בתור מבוגרים, מודעים, יודעים לעשות עבודה על עצמנו, אבל הילדים שלנו גדלים גם למציאות, במיוחד בשנים האחרונות של מגפות ומלחמה והזעקות, מה, איך אפשר לעשות, שוב, לרתום כלים כאלו גם בעבודה מול הילדים?
קודם כל אני אומר לך שהילדים שלנו חזקים מאיתנו, כמו שאנחנו חזקים מההורים שלנו, כי הגנטיקה תמיד משפרת את עצמה וגם הגנטיקה התודעתית. זה נקודה אחת, צריך לצאת מתוך נקודת הנחה שהילדים האלה מותאמים, אוקיי, למה שקורה כרגע. בנוסף, ילדים קולטים כלים אנרגטיים פי אלף יותר טוב מאיתנו. בגלל זה יש להם את עולם הדמיון. אם לא היו סוגרים אותנו בתור ילדים ולא היו אומרים לנו, מפלצת בארון, זה שטויות, תראי, אין פה אף אחד, אז כולנו היינו מתקשרים וכולנו היינו מחוברים, ולכן התפקיד שלנו כהורים זה לא לסגור את הילדים, כי ברגע שאנחנו לא סוגרים את הילדים, יש להם חוסן טבעי פנימי שנמצא שם. במקביל, מאוד קל לעבוד בעולם דמיוני מילדים. זאת אומרת, אם ילד לדוגמה יש לו פחד, אחד הדברים שהמטפלים שלי עושים, מי שמתוכם מוכשר לעבוד עם הילדים, זה לדמיין איך הפחד נראה, באיזה צבע הוא, מה יקרה אם עכשיו נשלח לו קרן אור אוהבת, ונשנה לו את הצבע, לאיזה צבע נעים לך לשלוח. יש אין סוף כלים, עם הילדים אפשר מאוד בקלות לעבוד, בגלל שילדים מאוד 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 בקלות עובדים עם עולם הדמיון. העניין היחיד, אוקיי, שגם צריך באותה נשימה להיזהר לא לסגור להם את זה כהורים. קראתי לפני כמה ימים, מישהי כותבת שאחד המשברים הכי גדולים בחיים שלה היו, שביום שאימא שלה אמרה לה שאין כזה דבר פיית שיניים. שזה משבר אמונה מאוד גדול בחיים שלה, שעד היום שהיא בת 50 היא זוכרת אותו. כי שנים היא התרגשה שנפלו לה שיניים, ויש איזה פייה שמגיעה בלילה והכל, והיא אומרת שהייתה רואה עוד מלא פיות, חוץ מה... סיפור הזה, זה היה לה עולם מאוד דמיוני, ולפני השינה הייתה רואה פיות וגמדים ומדברת איתם, וזה היה חברים שלה כי היה לה קשוח חברתית. ואז אמא שלה יום אחד, כשהיא לא היה כלום למחרת בבוקר, אז אמרה לה, לא הייתה פיית שיניים, זה אני, ואמרת שבבת אחת זה סגר לה הכל, היא הפסיקה לראות את כל העולם העשיר הזה שיראתה, ושנים היא הייתה עסוקה בלנסות לחפש את זה. אז אנחנו סוגרים לילדים בלי שאנחנו שמים לב, במיוחד כשזה הכלי הטבעי שלהם.
אפרופו ילדים, אנחנו מגדלים דור שעשו כל היום במדידות ותחרות וכאלה.
גם אנחנו היינו כאלה. זה טבע האנוש.
נכון, אבל היום אני חושב שבתרבות השפע, המדומה לפעמים, זה יותר חזק, זה יותר נוכח. השאלה איך אפשר ללמד אותם?
אני מה זה לא מסכימה איתך? סליחה שאני קוטעת אותך. אני לא מסכימה איתך בכלל, כאילו, זה הפוך. אני רואה יותר ויותר ילדים, אוקיי, שנמצאים במקום של חוסר השוואתיות. ויותר ויותר ילדים שמזהים את אזורי הגאונות שלהם. זה הכל נקודה של פריזמה, של פרספקטיבה, של מאיפה תסתכל. אני יכולה להגיד לך שאני מנסה לריב עם הבנות שלי, ויש לי 4 בנות, אני מנסה לריב איתם, שיפתחו, היום הנוער מרוויחים מלא כסף מכל הרשתות החברתיות. אני אומרת להם, יאללה, יש לכם סיפור מגניב, אנחנו משפחה מחוברת, כאילו, יש לי 2 בנות בנות אותו גיל, שהן לא ביולוגיות, תפתחו כאילו איזה ערוץ טיק טוק מגניב כזה, לא יודעת מה, אחיות חורגות לאלוהים, whatever, כאילו עם שם סקסי וזה, הן לא מוכנות, זה לא מעניין אותם בכלל, כאילו, זה נורא תלוי מאיזה מקור זה מגיע. כי המקום הזה של התחרותיות הוא חלק מהעניין, וזה כל שאלה של איזה ערך מגדלים בתוך הבית. אני, מהיום שהילדות שלי גדלו, ויש לי גם בן, אבל מהיום שהילדות שלי גדלו, היו כמה דברים שאמרתי להם. אחד, שלא יחכו כמוני 50 שנה להבין שהן יפות, כי אני כל החיים חשבתי שאני מכוערת, אז מעכשיו שיתנו לזה תוקף, כי אחר כך בדיעבד הם יגלו את זה, וחבל על הזמן. 2, שידעו שיש להם את הדבר הכי מדהים בעולם, שזה אין, וכל הזמן הדהדתי את זה. ואחד השיקופים שהיה זה שאחת הבנות שלי, החבר שלה עשה לה איזה בקטנה, איזה פליקט כזה, אז היא אמרה לו, תקשיב טוב, אני בבית מחונכת לזה, שמי שרוצה להיות איתי צריך להבין שאני הדבר הכי טוב שקרה לו. אוקיי? ואם אתה לא נמצא שם, אז אני לא מעוניינת. אוקיי, עשתה לו בית ספר יפה, ותוך 2 שניות זה ישתחרר, כאילו. וזה עניין של ערכים, של איפה הערכים שנמצאים בבית. אם ההורים, אם הילדים מקבלים, אתה יודע, מילים אפשר להגיד עד מחר, אבל הכל עניין של איזה שיקוף הילד מקבל מההורים שלו בבית. ואם אתה עובד על ערך עצמי בעצמך, והילד עובר שיעורים על ערך עצמי, אוקיי, והוא יודע שהוא ראוי, לא שאתה קורא לו נסיך כל היום, ובשתי שניות אחר כך אתה מראה איך אתה עושה כל הזמן בלהתחרות במישהו אחר, כן? אלא שאתה נותן לו ערך מגיל 0, שהוא מיוחד, שכולם מיוחדים, זה שהוא מיוחד זה לא אומר שהוא יותר טוב מאחרים, זה אומר שהוא מיוחד ויש לו את הייחודיות שלו, אוקיי? אז אין לו את הצורך בתחרות כל הזמן, אני לא יכולה לנקות את השיעורים בקבוצת השווים. קבוצת השווים זה שיעורים שיש לכולנו תמיד, זה בסדר גמור. זאת אומרת, קבוצת השווים זה אומר הקבוצת גיל שלי, או אנשים בה משהו דומה לי. אני לא יכולה להוריד להם לגמרי את השיעורים, אבל אני כן יכולה לחזק להם את ההכרה בערך. והכרה בערך צריך לבדוק איך מחזקים, כי יש לי סרטון בטיקטוק שעורר הרבה מאוד ככה תגובות לא כל כך נחמדות, שכל המילים האלה נסיך וכאלה, הם לפעמים עלולות להיות בעיה, כי הם לפעמים נוצרות בוואקום, והילד חושב שהוא נסיך ואין אחרים נסיכים.
זה עודף ביטחון עצמי.
זה אפילו לא עודף ביטחון עצמי, כי עודף ביטחון עצמי הוא תמיד חוסר, אלא זה פשוט חוסר מודעות בדיוק. זה חוסר מודעות שבן אדם, הילד יש לו בעיה, כל החיים סיפרו לו שהוא נסיך, ואז הוא מגיע להתמודד, והמשרתים לא עובדים לרשותו, וזה נורא נורא בעייתי, אבל אם אומרים לו, אתה נסיך, אוקיי, יש כמוך עוד מלא נסיכים, אבל הוא נסיך של זה, ואתה נסיך של זה, ואתה נסיך של זה, אז אין לו בעיה. ודרך אגב, זה גם הבסיס לאחדות, אם אני יודעת שאני מיוחדת, אבל גם אתה מיוחד, ואתה מיוחד, ואתה מיוחד, וביחד אנחנו יכולים לעבוד ביחד, אז אין לי את כל הבעיה הזאת של תחרות. אבל בוא, עמית, בחיית, אצלנו, הכי דחפו אותנו לתחרות.
נכון.
אני חושב שמה שמאפיין את הדור הזה, זה תרבות האינסטנט, שהם רגילים לקבל את הסיפוק המיידי הזה, ואם זה לא מה שמצריך טיפה השקעה, אז יכול להיות שזה מוותרים בקלות.
וואי, תהיה לכם, מה זה בעיה איתי? אני חושבת בדיוק הפוך.
לא?
לא. אני חושבת שזה דור מפותח מאיתנו פי אלף, הם מותאמים למסכים, זה נכון להם להיות מול מסכים, הם לא מבזבזים זמן על דברים, אוקיי? הם רצים קדימה. תסתכל כמה חבר'ה צעירים יש להם עסקים מצליחים. זה מטורף, נכון? מטורף.
לפחות ככה זה נראה בטיק טוק, אני לא יודע במציאות.
לא, יש מלא, נכון שיש גם אלה שלא מוצאים את עצמם, נכון? יש לי ילד בן 18 וחצי שמחפש את עצמו כרגע, זה בסדר גמור, אבל הם כאילו, הם דור שהם לא מבזבזים זמן, המוח שלהם עובד אחר מאיתנו, נכון שאנחנו מנסים לסמם אותם ולגרום להם שיחשבו כמונו עם כל הקשב שמיקוז הזה, אוקיי? אבל בפועל יש להם מוח שרץ בקצב פסיכי, כאילו קולט, אם אנחנו, המוח שלנו מאבד בערך 1,000 ביטים בדקה, 100,000 ביטים בדקה, יש להם מוח שמפותח ברמות חבל על הזמן, והם לא מתעכבים על מה שמיותר. הם לא מתעכבים על מה שמיותר. חינוך להשקעה או חינוך שבא מבית, אוקיי? זה משהו אחר. אני אמרתי תמיד לילדים שלי, שמבחינתי שלא הביאו ציונים טובים, אבל אני לא הגעתי לאן שהגעתי בלי להשקיע. אז החוכמה היא, שאם אתה אוהב משהו, לך עליו ב-200. אבל אם אתה צריך עכשיו לדפדף משהו כי הוא לא מתאים לך, נקסט, אין בעיה. אז אני לא חושבת שהם דור האינסטנט, אני חושבת שהם גרסה פי אלף יותר מתקדמת משלנו, ואנחנו נורא מנסים להפוך אותם כמונו. כל מלחמת המסכים של הורים, זה הנטייה בעיניי, לתפיסתי, לגרום להם, אוקיי, להתנהג כמונו. אבל אנחנו כילדים חשבנו שההורים שלנו מיושנים, חשבנו שההורים שלנו הם פרה-היסטורים, אמא שלי מבוגרת ממני ב-19 וחצי שנה, הייתי אומרת לה, את מאה אחרת, אוקיי? וזה באמת הייתה החוויה, הייתה מאה אחרת, אוקיי? ואנחנו כאילו חשבנו על ההורים שלנו שהם לא מתקדמים מספיק, זה לא סתם קורה ככה, גם אמרתי מקודם, בתורשה אנחנו גם, התודעה האנרגטית גם, כאילו, הגנום האנרגטי גם משדרג את עצמו, הילדים האלה פי אלף יותר מפותחים מעצמנו, ואנחנו עסוקים בלקטר עליהם, במקום לראות לאן הם מובילים את העולם. הם מובילים את העולם למשהו הרבה יותר מהיר, מדויק, חד, מתוקשר בתקשורת, ואם לא היינו רבים איתם כל הזמן, היינו מצליחים להעצים את היכולות שלהם ולא להתווכח איתם.
אני מסכים איתך ב-100%, אבל אנחנו גם חיים במערכת שיחסית גם מדכה את זה, או דוחפת אג'נדות ומכתיבים, גם עם ה-AI למשל, אם מכתיבים את האמת, עכשיו זה עוד יחסית נראה לי פתוח, כמו שגוגל היה פתוח בתחילת הדרך, היית רושם שאילתה מקבל מלא תוצאות, היום יש לך רק 100 תוצאות, כבר אין לך, אחרי עמוד עשירי כבר אין תוצאות בכלל, ושולטים בנרטיב, כאילו מנסים גם לחנך את הילדים שלנו במסגרות, שאנחנו לא שולטים שם עליהם.
הגעת בפצע הכי חזק של הבתי ספר שעדיין יושבים בשורות, כמו בשנות ה-60 שמחנכים אנשים להיות פועלים במפעל. ברור, ברור, אבל דרך אגב, זה הסיבה שיש כל כך הרבה ילדי קשב וריכוז, כל כך הרבה ילדים עם כל ההפרעות למיניהם, כל הרזומה הזה וכל הספקטרום, כי בשלב מסוים המערכת לא תצליח להשתלט עליהם, עכשיו היא עוד מדכא אותם, היא לא תצליח להשתלט עליהם ולא תהיה ברירה, אלא ליצור מערכות אחרות. ואנחנו לקראת שם, זה קורה, זה בדרך. והמערכת תמיד תנסה לשאוף למוכר ולידוע. זה שאיפה טבעית בטבע, זה גם הבעיה שלנו כבני אנוש להתפתח. כי עם כל זה שאני נורא רוצה זוגיות חדשה, המוכר והידוע זה המקום שאני כאילו מכיר אותו כבר, אז אני נשאב לשם ואני מפריע לעצמי לנוע. כמה אנשים יודעים שאם הם יעשו X, המציאות שלהם תשתנה והם נמנעים מלעשות את זה. אפרופו כלים, אפשר לראות את זה בכלים, כמה פעמים אנשים למדו קורס, רכשו קורס ולא תרגלו אותו. כמה פעמים, אני יש לי דוקטורט, וכאילו ביום אחד, יום אחד אני אקרא את הספר הזה, כאילו באמת, כאילו עכשיו למה אנחנו לא עושים את זה? אנחנו יודעים שיש במוצר הזה שרכשנו פתרון, אנחנו יודעים, עזבו מוצר, אנחנו יודעים שאם נתרגל סתם מנטרות כל יום, מציאות שלנו תשתנה, אנחנו יודעים, אוקיי? אבל למה אנחנו לא עושים את זה? כי יש לנו מנגנון פנימי של אחיזה בקיים, במוכר ובידוע, ופחד גדול להשתנות. וזה נכון לגבי מוסדות, וזה נכון לגבי גוגל, וזה נכון לגבי אין דברים, ולכן בשלב כזה, כשהנרטיב משתלט על היכולת, על הרצון להשתנות, אפשר לשלוט בנו. אל תדאג, זה ישתנה.
אני מקווה, נחכה לזה.
עוד מעט.
מתי זה יקרה? מתי את רואה שזה קורה?
ב-2027 אנחנו נכנסים לשיפט מאוד גדול, ואנחנו, וזה תהיה קפיצה תודעתית משמעותית, אם חשבנו ש-2000 היה שינוי מגדול, ש-2012 היה שינוי גדול, ש-20 תחילת הקורונה, אז 27 הולך להיות שינוי מאוד מאוד גדול, ואני יכולה להגיד, בלי להתבלבל, זה לא רק מידע שלי, זה פשוט צביר של כל כך הרבה ממשקים של אנשים, שדרך אגב בתורה, whatever, של מידעים כאלה, שמ-2030 אנחנו במקום אחר לגמרי של האנושות, משהו שאנחנו לא מכירים בכלל, שאין לנו אפילו את היכולת לדמיין כיצד זה ייראה, אין לנו בכלל את התודעה הרלוונטית ליצור את התמונה הזאת במוח שלנו.
זה אוטוטו.
זה ממש אוטוטו.
נזמין אותך לפרק ב-2030, נראה.
סגור. אני יודעת שצדקתי. לא כי אני מלאה באגו וכאלה, פשוט כי אני קטונתי, אמרו את זה חכמים ממני. אנחנו הולכים לקראת שינוי מאוד משמעותי. אנחנו כבר בשינוי מאוד משמעותי. בואו, תחשבו על זה שבשנת 2000, דקה לפני 2000, אם הייתם באים למכבי מאוחדת, כללית, והייתם אומרים, תקשיבו, אני מדקר, הייתי שמח לעבוד תחתיכם, היו מסתכלים עליכם כאילו אתם נפלתם הירח. היום כל דבר, מכבי טבעי, כל הדברים האלה מתגאים במחלקות הפער הרפואיים שיש להם. פעם זה היה בחזקת, לא קיים בכלל. האנושות הולכת למקום אחר לגמרי. פעם הייתי מגיעה להרצאות, והייתי צריכה להסביר כל מונח. היום אני מגיעה להרצאות, ואנשים כבר מדברים איתי את השפה, כאילו זה כבר לא משהו עוזר.
חוזה נשימתי מכירים מה זה?
חוזה נשמה? כן, מכירים מה זה. זה כבר לא מונחים מעזרים.
כן, אנחנו גם מרגישים את זה גם בכמות הזנות לפרקים שלנו, ובאמת מרשים לעצמנו לצלול לדברים שלכאורה נראים כביכול הזויים, אבל יש הרבה אנשים שעברו חוויות, וגם מטפלים שהם עם עשרות ומאות גם מטופלים מרוצים, כאילו דברים שנשמעים הזויים אולי למיינסטרים, אבל זה, וואלה, זה עובד.
שזה מה שיפה, שהמיינסטרים כבר השתנה. פעם הייתי מגיעה והייתי מצנזרת את המילים שלי ממש. כאילו הייתי אומר, טוב, אני צריכה להתאים את עצמי לאיזשהו מקום. ויום אחד הייתי באיזושהי הרצאה, ובאתי עם האג'נדה של צריך לצמצם, כי אני מול קהל של הייטקיסטים. וכאילו, דיברתי כאילו ממש, ממש, כאילו, ככה לקחתי את המילים וקיבסתי אותה ממש, ואז באמצע הרצאה מישהי קמה ונעמדה, מישהי, כן, מישהי נקמה ונמדה, ואמרה לי, תגידי, ומה דעתך על מסע הנשמה? אמרתי, אוקיי. ונמנעתי מלהגיד את המילה נשמה. ואמרתי לה, נתתי איזה ספיץ' ככה של איזה 3 משפטים, אבל עזבי לפעם אחרת, ואז כולם קמו, למה לפעם אחרת? ופתחתי מבארים, ודיברתי בחברת מתכנתים, whatever, כאילו, שלא זוכרת של איזה חברה, ונתתי שם ב-200 כמש, וכמות האנשים שעמדו אחר כך לדבר איתי ולשאול אותי שאלות, הייתה פסיכית, ואני חצי הרצאה, ואז מישהו ניגש אליי בסוף, אמר לי, תגידי, היית מה זה היבשה בהתחלה? לא יכולת להתחיל עם זה? אוקיי? ואז הבנתי שאני כאילו כל כך עסוקה בלחשוב שהמרחב לא בשל לזה, במקום להבין שאנחנו צריכים לדבר את האמת שלנו כל רגע נתון, ולמי שזה מתאים הוא יפגוש את זה, מי שלא, זה... ואני מתה על המילה הזוי, זה כיף, אני חיה בעולם הזוי.
ואפרופו צמצום שהזכרת, אז הבנו שהיה לך תקופה שהיית אוכלת ארוחה אחת ביום, איך זה עבד, איך מילית את זה?
אני אגיד לך, אני באה עם נטייה להשמנה מטורפת, כאילו, באמת, אני שנייה נושמת לא נכון, אני משמינה. ובשנות ה-20 שלי הייתי נורא רזה. הייתי תל אביבית מגניבה כזאת, ואני כמעט 1.70 מטר, ושקלתי 53 קילו. ואז חשבתי שנשמנה דרך אגב, זה הסיבה שאת הילדות שלי, אני מחנכת להסתכל במראה ולראות כמה הן יפות, כי הן באמת יפות. ואז יום אחד אמרתי עצמי, טוב, אני חייבת לשאול, אני מכירה את עצמי, מאוד לעומק, כל מה שאני עוסקת כל 50 שנות חיי, זה לחקור את הנפש שלי, כאילו, זה שאני מלמד אחרים מה אני עושה, זה רק במקרה, אני עושה את זה בשבילי. ואמרתי, אוקיי, מיכל, בואי שנייה נכיר את עצמך. אחד הבעיות שלך עם אוכל זה שיהיה לך מנגנון סובה. לימים, דרך אגב, עשיתי בדיקה גנטית שישרה את אותו דבר, שאין לי מנגנון סובה. אין לי מנגנון סובה. אני, זה לא תסמונת השואה, אני פשוט אוהבת, אם עכשיו יושב כאן 10 צלחות, עד לרגע שכל הצלחות לא ייגמרו, אין על מה לדבר, אוקיי? כאילו, אין על מה לדבר, אני אוכל
יש
הכל.
יש גם בעיה רפואית, תסמונת פראדר, אם את מכירה.
לא.
שזה בלי תחושת סובה בכלל, זה אנשים עם אוביס ברמה...
אז זה לא המקרה שלי, זה פשוט מסתבר שיש אנשים שפשוט אין להם תחושת סובה, לא ברמה כזאת, אלא פשוט אין לי... עכשיו, מה קורה? גם אם אני שבעה, המוח שלי אומר חבל, אוקיי? כאילו, חבל כי זה טעים, לא חבל כי לא יישאר. אז אין לי מנגנון סובה, אני טבעונית ארדקור, זאת אומרת, ארדקור זה בגלל שגם פטריות בשבילי, זה צורת חיים, ולכן אני לא אוכלת אותה. ורוב הזמן גם הייתי ללא גלוטן, וגם, ועזוב, קיצור, עשבים וכאלה. אני אוהבת ג'אנק פוד, סליחה, לכולם. אני אוהבת, ג'אנק פוד זה החיים, בסדר? תביא לי צ'יפס, שדרך אגב, על פי הבדיקות גנטיות, זה מאוד מותאם לגנטיקה שלי לאכול צ'יפס, זה אפילו מומלץ לי לאכול צ'יפס.
שזה, באיזה שמן זה מטוגן?
שזה שנוגד כל...
אין על צ'יפס בעולם.
אצלי באיירפרייד, אז זה בסדר, זה בלי שמן בכלל. בקיצור, כאילו חובבת ג'אנק, והבנתי שאין לי מנגנון סובה, והבנתי שיש לי נטייה להשמנה באמת, באמת, נוראית. סבתא שלי הייתה יפהפייה, נפטרה 160 קילו, כאילו. ואז אמרתי, אוקיי, מיכל, בתקופות האלה שהיית ממש ממש רזה, מה עשית? אמרתי, אז הייתי אוכלת פעם ביום. עכשיו, זאת הרבה לפני עידן ה-18, 16, פשוט הבנתי שזה מה שנכון לי, התחלתי לחקור את זה, והבנתי גם מה קורה, כי אם אני אוכלת פעם ביום, אמנם אני, כמה כבר קלוריות אתה יכול לאכול בפעם ביום, כאילו אתה בכל זאת בן אדם ויש קיבה מצומצמת, וגם זה מאפשר לי מספיק זמן לגוף להתנקות מהג'אנק שאני מכניסה אליו, כי יש לו זמן לפירוק. עכשיו זה מצחיק, כי פעם במסגרת האינסוף דברים שעשיתי, הייתי מדריכה דיאטות והייתי מלמדת בדיוק הפוך, אוקיי? צריך לאכול כל כמה שעות, לשמור על רמת אינסולין, היום אני יודעת, שוב לתפיסתי וגם לתפיסתי זה לכל אדם ידידו ברמה שממש שמתאים לגוף שלו, זה לא גורף לאף אחד, אבל שהכי נכון לי לאכול פעם אחת ביום, ומהר מאוד, כל המשקל הושל ממני, הפנים שלי נעשו חלקות, כל המיגרנות שהיו לי הפסיקו, כל העצירויות נגמרו, הגוף שלי נכנס לתוך איזשהו סדר וארגון יפהפה, וזה היה מדהים. עכשיו תשאל, אז למה את לא שם?
למה את לא שם?
אני אסביר, כי בשנים האחרונות אני מסתובבת המון המון בעולם, ובעיקר עם שתי חברות נפש, שאנחנו ממש, זה אפרופו הזוי, אנחנו ממש מקבלות קריאה, ונוסעות, טסות למקום מסוים בעולם, ועושות שם עבודה אנרגטית, סיפור לפודקאסט אחר, אוקיי? ואין אוכלות 3 ארוחות ביום. עכשיו, כשאני איתם, אז ביום הראשון אני לא אוכלת, ביום השני אני לא אוכלת, ביום השלישי כמה אפשר לשבת עם אנשים שאוכלים 3 פעמים ביום, ולא לאכול. עכשיו הם אוכלות אוכל בריא, נעים, מסודר, איכותי. אבל במשך הזמן שאנחנו בחול, נפתח לי 3 פעמים ביום, אני חוזרת הביתה, ובבית אני לא אוכלת אוכל בריא, איכותי, זה, אני דופקת ג'אנק בבוקר, ג'אנק בצהריים, ג'אנק בערב, לאט לאט זה נעשה כל היום ג'אנק, אוקיי? ומצאתי את עצמי בורחת מהסנטר. אז זה סיפור האוכל.
יש משהו עם לאכול בשר, לא יודע, יש כאלה שסוברים שלאכול בשר, זה גם משהו פוגע בתדר הרוחני שלך, כי אתה אוכל גם את הסבל של החיה.
זה מאוד מאוד אינדיבידואלי. בעלי מתקשר מדהים, מנטור, עושה טיפולים אינטואטיביים מהממים, אוקיי? חי קיטו, אוקיי? אני נכנסת לקצב, הוא צועק בכל רם, הנה הטבעונית האהובה עליי, אוקיי? כזה. בסוג, אפרופו, סוג הנשמה שאני, סוג הנשמה שאני, בגלל שאני מאוד מאוד רגישה בתדרים שלי, אם אני במקרה אוכלת משהו שהמקור שלו מהחי, הגוף שלי מיד מקבל את התודעה. הייתי בגואטמלה, הייתי במלכת המדבר לפני שנים, הם ידעו היטב מה התזונה שלי, ויום אחד באנו לעלות לאומגה אבל רצינית, אומגה בגואטמלה זה דבר של once in a life, לא מפסידים כזה דבר, עם כמה שיש לי פחד גבהים וחרדה ווואטאבר, אבל אני מרגישה שכאילו כל הגוף שלי, אני עומדת להקיא את הנשמה והכל מסתובב לי בראש, ברמות שחבל על הזמן, כבר הייתי רתומה והמדריך לא הסכים שאני אעלה, כי ממש לא הרגשתי טוב, ירדתי, שאלתי את הצוות שם, תגידו, יש ביצים במה שאכלתי, כי ממש הרגשתי כמו אפרוח מסתובב. הם אמרו לי, אין מצב, אנחנו מכירים את התזונה שלך, אין מצב, אין מצב. אחרי חצי שעה שאני יושבת בצד, ואמרתי לעצמי, מיכל, אולי את מרגישה ככה מהחרדה שלך מהגובה, אבל כבר אני חצי שעה יושבת, אין לנו לדבר, ואני עדיין אותו סיבוב בראש ואותה תחושה. אני מרגישה ממש, זו הדימוי שעולה לי, אני מרגישה כמו אפרוח לקוד, ככה אני מרגישה. אחר כך ניגשת אליי איזה מישהי, וואו, I'm very sorry, I'm so sorry, we didn't know, da-da-da. הם עבדו עם מאפייה חדשה, בתוך הלחם היה ביצה. ובגלל שהגוף שלי כל כך רגיש לתדרים, אוקיי, אני ממש הרגשתי את התדר עובר דרכי. האם זה נכון לכולם? לתפיסתי אין כזה דבר נכון לכולם. האם זה מזקק לי את יכולת התקשור? לתפיסתי כן. אוקיי, הסיבה שאני יכולה להיות ברמת תקשור כזו היא בגלל שאני לא מכניסה מוצרים כאלה, אבל מצד שני גם גלוטן סותם את המוח, אז גם כרגע אני בצום עצים כרגע, ואני בתקופה חובבת גלוטן, אז הכל אפשרי.
אוקיי.
את מדברת על שפע כתדר, קראתי. אז אולי תני לנו כמה טיפים איך אפשר לשנות תחנת רדיו ולהגיע לתדר הנכון.
יש לי פרויקט שנקרא מחוברים לשפע. מחוברים לשפע הוא בעצם הסיפור שלי מול שפע. שבעצם זה סיפור שיושב על משהו הרבה יותר גדול מרק שפע, אבל זה יושב על הבנה מאוד מאוד בסיסית של איך בריאת מציאות יושבת. הרי כולנו רוצים להיות בשפע, נכון? וכולנו ראינו לפני 15 שנה כבר את הסרט הסוד, אוקיי? או אם לא ראינו את הסרט, אז הבנו שמחשבה בוראת מציאות. ואז נשאלת השאלה, איך יכול להיות שמחשבה בוראת מציאות, ואנחנו נורא רוצים שפע ואין לנו שפע. צריך להבין שמה שבורא מציאות זה לא המחשבה. מה שבורא מציאות זה בעצם הסינרגיה או התדר שנוצר בין המחשבות שלי לרגשות שלי למערכת האמונות שלי. וכשאין רוטטות במקביל, אוקיי, נוצר שפע. עכשיו בוא נאמר את זה שנייה במילים פשוטות. אם אני נורא 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 רוצה שפע, אבל ההגדרות שלי לשפע היא לדוגמה עבודה קשה, ועבודה קשה מבחינתי זה חוסר זמן עם המשפחה, אני בלי לדעת לא ייצר שפע, אוקיי? עוד אני אחזור על זה. אם לדוגמה בעיניי שפע כלכלי, אוקיי, בא קשור לכסף, להרבה כסף, אבל יש לי אמונות שכסף, אוקיי, שמי שבאמת עושה כסף, זה רק מי שכאילו הלב שלו, איך נקרא לזה, לא לבן, שעושה פוילישטיק כאלה.
קומבינות.
אוקיי, וקומבינות, בסדר? אז אני אפריע לעצמי להיות בשפע, בלי לדעת. ולכן יש את שאלת מיליון הדולר, שאני זורקת אותה בכל הזדמנות שאני מתראיינת או מופיעה או whatever, כי זו שאלה שלא רק פותחת את המקום של שפע, היא פותחת כל דבר בחיים, ולא אני המצאתי אותה, אספתי אותה ברשת, אבל עשיתי ממנה שפע. היא הולכת ככה, מה הדבר הכי גרוע שיקרה לי, ושימו לב לטוויסט בעלילה, ביום שיהיה לי את מה שאני רוצה. אני חוזרת עוד פעם. מה הדבר הכי גרוע שיקרה לי, ביום שיהיה לי שפע כלכלי, ולתמיד. לא, חלק מהאנשים אומרים, אני אאבד את הכסף, לא, לא, לא. מה הדבר...
קיבעון.
מה הדבר הכי גרוע שיקרה לי, המוח עובד בזווית מסוימת, ואז אני נתת לו טוויסט בעלילה, ביום שיהיה לי את מה שאני רוצה. מה הדבר הכי גרוע שיקרה לי, ביום שיהיה בזוגיות חיי? מה הדבר הכי גרוע שיהיה לי ביום שהפודקאסט שלי יגיע למיליוני צפיות? מה הדבר הכי גרוע שיקרה לי ביום, אוקיי, שיהיה לי את כל הכסף שאני צריכה ואף יותר? וכשעובדים עם השאלה הזאת והולכים איתה, והתשובה אליה לא תהיה במיידי, כי מה שהשאלה הזאת יודעת לעשות היא להיכנס, לעקוף את התת מודע ולהיכנס למעמקי הלא מודע. ושהולכים עם השאלה הזאת שוב ושוב 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 וכותבים אותה ושואים בה, מתחילים לשלוף מערכות שפשוט לקודות שם בתוכו. אפרופו הנטייה שלי להשמנה, כשאני שאלתי את השאלה הזאת, והכנסתי את עצמי למדיטציה, כי כשהייתי יושבת מול מטופל, הייתי יודעת בקלות לשלוף אותה, אבל מול עצמי, אפרופו אינסטנט, אני אוהבת תהליכים מהירים, אז קל לי עם הכלי של המדיטציה, כי הכי טוב זה לעשות את זה בכתיבה לאורך זמן, אז ראיתי את עצמי, לא נורא, אותנטי, אותנטי. ראיתי את עצמי, דרך אגב, אפרופו יש ברקע פשוט סירנה, וסירנה היא, חלק מהאמונות שזיהינו, שקיימים לאנשים בלהצליח, כי לדוגמה מצאתי, עבדתי עם מישהי מהדרום, ועבדנו על משהו מאוד עמוק, שמה יקרה שהעסק שלה יהיה בהצלחה, והתשובה הייתה שהיא יכולה כאילו לעשות, להשקיע מלא כסף, לעשות אירוע, ויהיה הזקה, והזקה תהרוס לה הכל, כאילו היינו צריכות לעשות, לנקות לה את זה, וזה חסם להצלחה. זה כאילו מצחיק, אבל לפעמים זה ברמת הפשט. בקיצור, ישבתי עם עצמי ועשיתי ככה, שאלתי מה הדבר הכי גרוע שיקרה לי ביום שיהיה לי שפע, אוקיי? ונכנסתי את עצמי למדיטציה, ובהתחלה ראיתי את עצמי בלונדינית גבוהה עם ג'אז'ים גדולים, חדר כושר כל היום, היה מאוד יפה, ואז התחילה האמת שלי על עצמי. באמת שלי על עצמי הייתי נורא נורא שמנה, אנחנו כבר יודעים שיש לי נטייה להשמנה, והייתי ושכבתי באיזה מיטה כזה, כאילו כמו בסרטים האמריקאים שרואים מלא ג'אנק פוד ומלא שטויות, כאילו, אז ככה כזה, וראיתי את עצמי בוהה באיזה ריקי לייק כזה, ככה, וקלטתי שיש לי אמונה מאוד עמוקה, שביום שיהיה לי שפע כמו שאני רוצה, שפע כלכלי, כמו שאני רוצה, אני אהיה עצלנית. והעצלנית הזאת מאוד התנגש עם הילדה שהייתי, כי הילדה שהייתי, שכל החיים חשבה שהיא מוזרה, גם ידעה שיש בה משהו מאוד חשוב להביא לעולם הזה. והמערכת, הביקורת העצמית, כל הזמן עשתה לזה דרדה, אמרה, זה שטויות, את מחרטטת, את מחרטטת. ולכן כשהתבגרתי, כל הזמן היה לי צורך להתפתח, כדי לתת לכל הזה מקום. אבל אם באמונה שלי, כשיהיה לי כסף, אני אעשה עצלנית, משמעו, אני אפסיק להתפתח, אז כל הרצון הזה של הילדה לא יבוא לידי ביטוי, וקלטתי שאני מסרסת את עצמי. וגם היה לזה הוכחות במציאות, כי כל פעם כשלא היה לי כסף, הייתי הולכת למטפלים, לטפל בלמה אין לי כסף, הייתי עושה עבודה, למה אין לי כסף. יותר מזה, הייתי פותחת קורסים. כשלא היה לי כסף, הייתי שומעת ככה, היום אני יודעת להגיד שזה תקשור, אז לא ידעתי ככה, הייתי שומעת, תראי מיכל, מטופל אחד משלם איקס, מה יקרה אם תעשי כמה מטופלים ביחד כקורס? כדי שיהיה לי כסף. פתאום קלטתי שאני משתמשת באין לי כמנוע להתפתחות. כשאין לי כסף אני בעשייה, כי אני רוצה להכניס עוד כסף, וכשיש לי כסף אני מתחילה לנוח על זרי הדפנה. ודרך אגב, זו אמונה שיש הרבה להרבה אנשים. אז השאלה הזאת, מה הדבר הכי גרוע שיקרה לי ביום שיהיה לי את ה-ideal desire, היא כאילו יושבת על כל דבר. אם אני בתקופה שאני במריבות עם בעלי, מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לי ביום שהתקשורת בינינו תהיה זורמת? אבל בשפע זה שאלת מיליון הדולר, תרתי משמע. מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לי ביום שאני אהיה? ודרך אגב, עבדתי עם השאלה הזאת גם עם מנכלים בכירים בחברות, ועם בעלי עסקים של מגלגלים מיליונים. תמיד על השלב הבא, כי תמיד יש לנו את השאיפה על השלב הבא, ההתפתחות האנושית נוצרת מתוך מתח, בין פער, בין הרצוי לבין המצוי, אז תמיד את השלב הבא הזה, מה הדבר הכי גרוע שיקרה לי? ופה צריך, אני מחברת למקום של הבריאות, מה הדבר הכי גרוע שיקרה לי ביום שאני אהיה בריאה? וואו, אתה לא יודע כמה רווחי משנה יש לאנשים עם מחלות, זה מטורף. מה הדבר הכי גרוע שיקרה לי ביום שאני אהיה בריאה? אני הייתי שולחת אנשים למלא שיעורי בית, לעבודת כתיבה לפעמים של חודשים עם השאלה הזאת, לקחת מחברת של 40 עמודים כאלה של בית ספר, לשים כותרת, מה הדבר הכי גרוע שיקרה לי ביום שאני אבריאה, ולכתוב, 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 אתם לא מבינים כמה ג'יף הלקודה מתוך הגוף יוצאת שם. כמה רווחי משנה יש לאנשים.
אז מה, לרשום פשוט את הדברים השליליים, כל הדברים
מה שעולה, מה שעולה, כל מה שעולה. כי הרי זה לא בריאת מציאות, זה חומרים שלקודים בתוך הלא מודע שלנו גם ככה, וכמו הדוגמה שנתתי מקודם, מפרישים רעלים בתוכנו גם ככה, כי המערכת התת מודע והמערכת הלא מודעת והמנגנוני הגנה, עוסקים כל הזמן בלהדחיק את זה שאני לא יודעת התשובה הזאת. זה הסוד כמוס לחמור ולסוס.
לא, אבל
הכתיבה
לא מזמנת את זה בסוף?
ממש לא, אין לה שום יכולת לזמן את זה, כי זה מה הדבר הכי גרוע שיקרה לי במקום שאני רוצה להיות בו, אוקיי? והוא משחרר תקיעות אנרגטית, והתקיעות הזאת נמצאת גם ככה בתוכי. זה שאני לא אומר אותה בכל רם, זה לא אומר שהיא לא בורית מציאות, נהפוך, או היא בורית מציאות הרבה יותר חזק שהיא בפנים, כי היא מפריעה לי להגיע בין הרצוי למצוי. יש חוק שאומר כזה דבר, שיש סינכרון בין הרצון המודע שלי, לבין המערכת הלא מודעת שלי, מציאות קורית. וזה לא משנה מה אני רוצה, אוקיי? יש דברים שבעיניי בלתי מושגים, ובעיני אחרים הם עושים את זה כמו צ'יק, אוקיי? וברגע שמציאות לא קורית, למרות שיש לי רצון במודע, אני צריכה לחקור עמוק את הלא מודע, כי יש שם משהו שכל הזמן זורק רעל. אז זה שאני שמה אותו בדף, לא רק שהוא לא בורא מציאות, הוא מנקה את הרעל שיש בתוך הגוף, אז נכנסת עוד אנרגיה לבריאה אחרת. זה שחרור מאוד משמעותי. אנשים, בגלל שהם למדו שמחשבה בוראת מציאות, אז הם מפחדים להגיד דברים שליליים.
לא, רושמים פשוט, או למשל, אני הרבה זמן לא עשיתי את זה, אני צריך לחזור לזה, לרשום תודות כל יום. תודות על מה שיש לי, וגם אני רושם על מה שיש לי.
צחי, זה נהדר תודות. כבר. אני פותחת את הבוקר שלי במניפסטים, אוקיי? אבל זה לא מספיק. כי אם המערכת שלך מחזיקה אמונה, שאם אתה תהיה עשיר, אתה תבגוד באשתך, סיפור אמיתי, היום כבר אני לא מטפלת, אבל מהקליניקה. אם אתה מחזיק אמונה כזאת, אתה תשים הודעה עד מחר. תודה על הכסף שזורם לי לעסק בקלות, תודה, אתה לא תוכל להיות שם. כי האמונה השנייה פוגשת את הערכים שלך, וזה ייצור דיסוננס. והדיסוננס זה כמו לנהוג גז וברקס. ואז אני לא מבין למה הרצון שלי לא מתגשם, למה חלק מההודעות שלי מתגשמות piece of cake וחלק אחר לא, כי זה פוגש התנגשות ערכים בתוכי. ואני חייב לפרק את הערכים האלה שנמצאים בתוכי. כשאני כותב את המניפסט, אני כל הזמן שמה לב לאיזה רגשות עולים לי. כי רגשות הם שער לנשמה. רגשות זה הדרך של הנשמה לדבר איתי. אם אני מרגישה טוב, הנשמה שלי אומרת, היי, כפרה עלייך, את מה זה בכיוון? תמשיכי, תמשיכי. אם אני מרגישה לא טוב, זה אומר שאני מתרחקת מהנשמה שלי. זה כמו המשחק ילדים של חם קר, זוכרים? כן. חם קר.
עכשיו שונה, כן, ברקע, אני לא יודע אם ישמעו
את זה. עכשיו זה אמבולנס שבא אחרי המשטרה שהייתה ממקודם, אז נשלח אהבה למי שנפצע שם בתאונת דרכים, כדי שזה ייגמר בפשוט.
אמן. תפסיק להשם.
אוקיי. וטוב, וואו, אנחנו ממש חורגים מגבולות הזמנים שלנו, ויש לנו פינה בסיום הפודקאסט שאנחנו שואלים את GPT, שאלות על האורח בנוכחותו.
אוקיי, מגניב, כפרה עליו.
זה יהיה מעניין. מה נשאל אותו היום?
בואו נראה אם הוא יודע לגלות מה הסוד של מיכל. נשאל אותו מה הסוד הכוח של מיכל מילגרום מור.
אוקיי, מיכל מילגרום מור היא מייסדת שינוי מתוך גדילה ובעלת ניסיון רב בהתפתחות הרוחנית והתודעתית. סוד כוחה טמון בגישה הוליסטית המשלבת רכות, עוצמה, חיבור פנימי ויכולת להוביל תהליכי שינוי עמוקים. מה דעתך?
מדויק.
אז הוא יודע משהו בכל זאת.
כן, כן, אני וצ'טי חברות טובות.
טוב, טוב, מיכל, יצאנו פה נראה לי עם עמוסים בטיפים. ואני צריך לשמוע את הפרק הזה כמה פעמים כדי לאבד את הכל.
אני שאלתי אם יש לכם 4 שעות לפרק, נכון? אני אמרתי.
אז יהיה באמת 4 שעות באמת עד שקולטים את הכל.
אחד הפרקים היותר מעניינים, שאני התחברתי כמעט, נראה לי לכל מה שאמרת, וכאילו זה סוג של אפיל הסימונים, על גם דברים שאני חשבתי.
איזה כיף, תודה.
ממש.
תודה רבה, מיכל, שבאת.
תודה שפתחתם לי את הדלת. איזה כיף.